ערב טוב לעידן מרש ולמאזינים ולמאזינות שלנו.
ערב טוב קרן, תענוג להיות פה באולפני אקו הפקות של חיים מלקובי היקר בפרק ראשון של הפודקאסט שלנו עידן וקרן בלי חשבון. מדברים על כל מה שמעניין, מזווית קצת אחרת, רבים ובעיקר נהנים, תהיו איתנו.
אז אני אציג אותך, עידן מרש, פעיל חברתי, ממובילי מאבק הנכים בארץ, מרצה, איש תקשורת ובעל טור בעיתון מעריב.
קרן קודריה, יזמית חברתית, בעלת המותג להשמה נשית קודריה ויועץ תקשורת לבחירים. כיף שאת איתי בפודקאסט הזה.
תודה רבה לך, עידן. אז בוא תן לי את הכותרת של השבוע, על מה אתה חושב?
אני חושב מה שהכי, אני לא נגיד אם עצבן אותי, אבל הכי מדאיג אותי, זאת הרפיסות של הממשלה מול החמאס, בעצם העובדה שחמאס הוא זה שמכתיב הרבה פעמים את הפעולות של הממשלה.
נכון, אבל אתה שוכח דבר אחד, עידן. יש אצלם אנשים שלנו, שאנחנו הפקרנו אותם, שבאו ולקחו אותם מהבית, ואנחנו, החובה שלנו, זה קודם כל להחזיר אותם.
קודם כל, אין לי ספק בזה שיש לנו חובה להחזיר אותם. זאת אומרת, פה אני ואת מסכימים. השאלה היא, עד כמה ועד מתי התכתיבים של חמאס הם אלה שיובילו אותנו?
אני חושבת שזה ברור לכולנו שעד שלא כל החטופים, אבל כל החטופים חוזרים, הם עדיין המשיכו להכתיב לנו את החוקים.
אבל הם גם ככה מכתיבים לך. זאת אומרת, הם מחליטים מי ישוחרר וכמה ישוחררו. היום בעסקה, בפעימה של הערב, הם רצו לשחרר גם 3 גופות, כי אין להם אנשים חיים. הם לא מצליחים למצוא אנשים חיים. וישראל מסכימה לזה. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך להביא אותם. צריך להביא אותם, ואני בעד ההפוגה הזאת, אפילו שאני אגיד לך את האמת, לא אהבתי את ההפוגה הזאת, אבל אני מבין שאין ברירה.
יש לי שאלה, יפקירו את חייך. 8 שעות אנשים נתקעו שם בממד. אף אחד לא הגיע להציל אותם. מי מחויב להחזיר אותם? אמן. זה לא, אני אסביר לך משהו, אני חייבת להגיד משהו. זה לא כמו מקרה גלעד שליט, שהבן אדם, אני אגיד כאן את הדעות שלי, הבן אדם לא נלחם. לקח, קחו אותי. הם נלחמו פה. אנשים פה יצאו לרקוד. יצאו לשמוח. לא היה מי שיגן עליהם.
אני מסכים.
אז החובה שלנו הכי בסיסית זה להחזיר אותם.
אני מסכים. שצריך להחזיר אותם. אין לנו, את גם מכירה אותי קצת מלפני הפודקאסט הזה.
ברור.
אין לנו ויכוח על זה שצריך להחזיר. אבל ראינו היום את הפיגוע בירושלים. שביצעו אותו 2 מחבלי חמאס, שגרים בצור בייר, ולא היה שום פיקוח עליהם, ושום מעקב של מערכת הביטחון. עכשיו, החשש שלי, שכמו שהיה פיגוע היום בירושלים וצריך להשתתף בצער 3 המשפחות שאיבדו את יקיריהם, כל המחבלים המתואבים האלה שמשתחררים בעסקה הזאת, ישובו לעסוק בטרור. עכשיו, השאלה, וזאת שאלה שלכן עד היום אני לא אמרתי מה דעתי, ואני גם לא אגיד מה דעתי על העסקה, כי זאת שאלה שאי אפשר לענות עליה בגדול. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שאני נגד העסקה, כי אני לא יכול להגיד שאני נגד החזרת 240 נשמות יקרות וביניהם 50 ילדים שנקטפו מהמיטות שלהם באכזריות של נאצים והגיעו, אבל אני גם לא בעד העסקה, כי אני חושב שהמחיר הוא גדול. אז אני לא יכול לקבוע. מה שאני כן יכול להגיד, ואני און רקורד, אומר שצריך לעשות הכל כדי להחזיר אותם. צריך לעשות הכל כדי שכל החטופים תחזור. אבל...
אפשר לשאול אותך שאלה?
כן.
גם במחיר של הפסקת אש? כמו ששמענו עכשיו בתקשורת השבוע עלה, איזושהי מין עסקה כזאת של החזרת כל החטופים תמורת הפסקת אש.
אני לא מוכן לשמוע על הפסקת אש כוללת. כי המכה שאנחנו חטפנו כאן בשבעה באוקטובר, שעד היום אנחנו מקבלים הודעות מצערות על אנשים שהוכרזו נהדרים בשבעה באוקטובר, ורק היום זיהו את הגופות שלהם והכריזו עליהם כנרצחים. אני לא מוכן לשמוע, וכתבתי את זה בכל הרשתות, ואת יודעת את זה. לא מוכן לשמוע להפסקת אש כוללת. כי ברגע שאנחנו בהפסקת אש כוללת, אנחנו נכנעים אוטומטית לטרור הנאצי של החמאס. ולכן כל מה שצריך לעשות כדי להחזיר את החטופים, גם אם זה עוד יום יומיים של הפסקה, הפוגה נוכחית, אני אבלע את הצפרדע הזאת. אבל שום צורה של הפסקת אש כוללנית בעיניי לא תהיה פה.
אני אגיד לה עוד משהו שככה יצא לי לחשוב עליו בימים האחרונים, במיוחד אחרי הפיגוע היום. אני חושבת שהממשלה שלנו, אחרי השביעי באוקטובר, סוף סוף התעוררה, וזה עצוב לי. אני אסביר לך למה. כי נרצחו שני הילדים
נדבחו,
בפיגוע הדריסה, אז הממשלה אז הייתה צריכה להתעורר. ושבאו ליישוב אלעד עם גרזנים, אז הממשלה הייתה צריכה להתעורר. לא הגיוני שאחרי טבח כזה, רק אז היא מתעוררת.
אני יכול לחזק ולהגיד, תראי, הממשלה לא התעוררה. הממשלה לא התעוררה. כי מה שקרה פה אחרי השבעה באוקטובר, זה מקרים ותגובות בלבד. הרי ברור לכולם שאחרי טבח כזה נורא של שריפת גופות וקריטת איברים, ואוי ואבוי, לא רוצה להגיד פה מה היה, וכולם יודעים, אי אפשר לא להגיב. אז אני לא הייתי אומר, עם כל הכבוד והערכה שלי לממשלה הזאת, שהממשלה התעוררה, היא פשוט הגיבה כי לא הייתה לה ברירה להגיב. לגבי עוצמת התגובה, בעל הבית השתגע, אבל אז ירד, בעל הבית השתגע לטובה, אבל אז אני חושש, ואנחנו נדבר על זה בפודקאסט הזה, במשך הפרק, אני חושש שבעל הבית השתגע, ירד, בגלל מה שדיברנו עליו קודם, הפוגה לטובת החטופים,
אבל אני אגיד לך משהו, עידן.
ואני חושש שלא נחזור.
עידן, אם עכשיו לא היינו מוצאים את החטופים, לא היינו מוצאים אותם אף פעם.
אני מסכים איתך.
אף פעם. אז זה או היה עכשיו לעשות את הצעד הזה,
אני מסכים איתך.
או לא לעשות איתו, או לא לעשות אותו בכלל.
אני מסכים איתך, אבל אני יכול להגיד דבר כזה. א', אני מסכים. אני חושב שהיינו צריכים לשחרר את החטופים עכשיו, ולא אחרת. אבל אני כן מצפה שאותם מחבלים ארורים שמשתחררים עכשיו בעסקאות, כן יהיה להם פיקוח. אני לא חושב שישראל יכולה לשחרר מחבלים בלי שיהיה להם פיקוח. אם יהיה להם עליהם פיקוח מינימלי, אז יכול להיות שזה ירתיע אותם לבצע פיגועים. כי אני לא רוצה לראות עוד דם של ישראלים, אני בטוח שאני מסכימה איתי. אני לא רוצה לראות עוד דם. אז אם אנחנו משחררים, ואין לנו ברירה לשחרר, אז בסדר. אבל לא יקרה כלום עם מחבל מתועב שישב 10 שנים בכלא. יקבל פיקוח מינימלי של I don't know what, אז ענה לטלפון מדי פעם.
אני חושבת שזה כן קורה, זה לא נכון מה שאתה אומר. יש האזנות.
דרך אגב, סליחה, אבל הודיעו היום שהמחבלים האלה שמשוחררים בעסקאות, אין עליהם שום פיקוח, אין שום מאזנה, ואין שום דבר.
אז פה יש כבר בעיה.
אז זה בדיוק הבעיה שעליה אנחנו מדברים.
נכון, והממשלה צריכה לטפל. ולעשות הצעות חוק שעל כל מחבל שיוצא מהכלא הישראלי.
אז זהו.
בפיקוח. זה אני מסכימה איתך.
אז פה אין לנו...
אבל להגיד שאין האזנות ואין זה, זה לא נכון. אני בתור לוחמת בשטחים אומרת לך שכל אחד שהייתי בודקת, אני ידעתי בדיוק מה הוא ומי הוא. גם אם הוא היה משוחרר שליט, אני ידעתי. ואם השבק היה מבקש לעכב אותו, היינו מעכבים אותו.
אבל תראי.
וזה מוזר מה שאתה אומר, כי זה משהו שאני בתור אחת שהייתי בשטח, בחיים לא חוויתי שאין פיקוח על מישהו שמשוחרר.
קודם כל, זה לא
הכל
אני...
הכל רשום
זה,
עליו.
זה לא אני אמרתי.
אז צריך לבדוק את המקור.
זה התקשורת אמרה.
אתה יודע שאנחנו כבר לא מאמינים לתקשורת הזאת ממזמן.
אבל צריך...
והיא עושה לנו לחומה פסיכולוגית. היא מנסה לערער לנו את הביטחון. צריך
לבדוק את זה, אבל בלי קשר.
אוקיי.
אני חושב ששחרור החטופים, מטרה עליונה, אבל אנחנו צריכים להקפיד שאחרי כל המסע הזה של שחרור החטופים, אנחנו חוזרים ללחימה עד לכדי השמדת החמאס ועד לכדי החזרת הביטחון המלא למדינת ישראל בצפון ובדרום, כדי שאף גורם לא יהווה איום על תושבי מדינת ישראל.
אתה אמרת לפני כמה דקות שלדעתך לא נחזור למלחמה. אני רוצה להבין למה אתה באמת חושב שלא נחזור למלחמה. הרי כל הכיוונים נושבים אחרת. ואם לא נחזור למלחמה, גם לא תהיה ממשלה. זה ידוע וזה על הפרק. זה לא יתקבל פוליטית פה במדינת ישראל, לא על ידי הפוליטיקאים, ובטח לא על ידי העם אנחנו. 6 מיליון אנשים פה יצאו בהפגנות. אני יכולה להבטיח לך את זה. זה בוודאות. זה אני הולכת להפגין, אם אין לחימה.
אני מסכים איתך. אבל אני שומע כל מיני אמירות של, אתה יודע, את יודעת, כל מיני, אז נגיע לעוד יום, אז נגיע לעוד יומיים, אז נתפשר על עוד רשימה של, רק של 8 אנשים, כי הם לא במצאו רחמנה נתלן אנשים חיים. התכתיבים האלה לא מקובלים עליהם. אנחנו, אם היו לנו ביצים, וסליחה על הביטוי, על המילה ביצים, אם היו לנו ביצים, אנחנו היינו מציבים לחמאס תנאים בדיוק כמו שהם מציבים לנו. קודם כל שחרור כל הילדים, כל הילדים, לא בפעימות. לא, אני לא אוהב את הפעימות.
אתה יודע מה ההבדל? שאתה לא מתמודד מול מדינה, אתה מתמודד מול ארגון טרור.
וזה בדיוק הבעיה שלי. שבגלל שאנחנו מתנהגים מול ארגון טרור, לא קיקיוני, לא נכון להגיד שהוא קיקיוני, כי ראינו מה עושה לנו בשבעה באוקטובר. אבל אם אנחנו היינו מתמודדים מול מדינה, הייתי מצדד בדעה שלך, שאומרת, אין מה לעשות, אתה מתמודד מול מדינה, יש פה תכתיבים של מדינה, והכל בסדר. דווקא בגלל שאת מתמודדת מול ארגון טרור, שהוא הרבה יותר קטן ממדינה, את צריכה להיות יציבה ולהציב תנאים בדיוק כמו שהם מציבים לנו.
אני אסביר לך מה אני חושבת, מה עכשיו עולה לי בראש. אני עוד יותר מתעצבנת על המדינה, כי את ארגון חמאס אנחנו בנינו.
בדיוק.
והארגון שאתה בונה, אתה אמור כל כך להכיר אותו לעומק וכל כך להכיר את החולשות שלו.
בואי.
בצורה.
בואי.
שמה
קרן.
שאתה אומר עכשיו, זה היה יכול לקרות. כי אנחנו מכירים אותו יותר טוב מאשר שהוא מכיר את עצמו. בוא נגיד את זה ככה.
קרן, אני אגיד משהו.
הוא נבנה על ידינו.
אני אגיד משהו אחר, ואז נעבור לנושא הבא.
אוקיי.
בסדר?
כן.
אני אגיד משהו אחר. אנחנו הצלנו את הצורר הנאצי הארור יחיא סינואר מסרטן ראש. למה? כי אנחנו מקדשים חיים. אז אם אפשר לצאת משהו מהפרק הזה של מהחלק הזה של הפרק היום, אנחנו צריכים להפסיק לקדש חיים של מחבלים. אין דבר כזה. עונש מוות למחבלים,
אמת.
זה משהו שצריך להיות. עכשיו, אם יש חוק כזה של עשיית דין הנאצים ועוזריהם היום במדינה, אז צריך להפעיל אותו. עכשיו, אני לא מקבל את האמירות של אין עונש מוות למחבלים. יש לכם את חוק דין הנאצים ועוזריהם. להפעיל אותו, הם לא צריכים להיות שנייה אחת בכלא.
אתה צודק.
ולא צריך לעשות לי פוליטיקה כמו איתמר בן גביר שאומר, עדיין לא העברנו את זה. יש חוק במדינת ישראל, תלכו ליועמ"ש שתגיע לי ברמיח, ותגידו שאתם צריכים להפעיל את החוק הזה. זה תפקידכם כמחוקקים, אבל בואו נעבור לנושא הבא.
אוקיי, בואו נדבר על היום של אחרי עזה. נכניס גם את הפתרון של איך שאנחנו רואים, הרי...
איך את רואה ואיך אני רואה.
ואיך אתה רואה, נכון. אז טוב, אני חושבת שבאמת עזה הולכת להיחבש. היא הולכת להיות בשליטה צבאית ישראלית, לצערי, ושוב פעם אני אומרת לצערי, גוש קטיף, יישובי גוש קטיף לא יחזרו. בואו קצת נצא מהאופוריה.
אני יכול לקטוע אותך? סליחה שנייה.
כן.
אני לא חושב שהתיישבות בעזה זה הפתרון.
אני גם לא חושבת, אני אומרת, הם לא יחזרו.
אני חושב...
גם הם לא צריכים לחזור.
בדיוק.
אני אגיד לך משהו, עזה, גם בתורה, גם בתנ"ך, הם מסתכלים, אף פעם לא הייתה חלק מישראל השלמה, היא תמיד הייתה ארץ פלישתים. זה ארץ שלא אמורה להיות חלק בכלל מאיתנו. אז לדעתי גם, עזוב, גם מבחינת, בוא ניקח את זה, אידיאולוגיה דתית, היא לא אמורה להיות, וגם אני לא חושבת שאנחנו צריכים להיות שם ביניהם, ולגור שם ביניהם. די, מספיק עם זה, צריך לעשות הפרד ומשול לחלוטין איתם. בכל מצב. הם לא נכנסים לכאן לעבוד, הם אין להם כלכלה, אין להם תמיכה יותר מישראל, שום דבר.
אז אני...
ותכף אני אגיע לפתרון, למה אני חושבת.
בואי. אז תגיע לפתרון.
אז אני אגיע לפתרון, אז איך אני רואה את עזה? אז כמובן, בשליטה ישראלית צבאית, יחד עם זאת, כמו שקרה, שכבשנו בששת הימים, משה דיין הביא את המפתחות של הר הבית לירדנים. צריך פה מדינה שאנחנו איתה ביחסים יחסית די קרובים, שתוכל לשלוט עליהם מבחינה מדינית.
את יודעת למה את מתחיקה אותי?
למה?
כי אף אחד לא רוצה את העזתים. אף אחד לא רוצה את העזתים.
אין דבר כזה
לא רוצה. לא מצרים ולא ירדן. כולם רוצים להיפטר בהם ולשלוח להם. אפילו סיסי, הסיסי היה... מי שכנראה את חולמת שיקח את העזתים, אמר שהוא מוכן להעביר את העזתים לנגב. אז תעשי לי טובה, אף אחד לא רוצה את העזתים.
זה לא יהיה בהכרח שאלה. זה יהיה פה הכרעה לא, של מעצמות, והם יחליטו שיש פה בעלות, כמו שיש בעלות היום על הר הבית, אנחנו שולטים שם צבאית, אבל יש שם בעלות ירדנית, זה לא בעלות... של הפלסטינים, אתה מסכים איתי? זה בעלות ירדנית. אותו דבר, אנחנו נמצא בעלים חדשים. לא, אתה תיתן לי לסיים. אנחנו נמצא בעלים חדשים על השטח הזה, והוא ישלוט שם, לא הרשות הפלסטינאית, לא ארגון כזה או אחר שקם מהם. זה לא יותר, לא יכול להיות יותר קיים, אתה חייב להבין. זה לא יכול להיות יותר קיים. ואם תגיד שהם ישלטו על עצמם, אתה עוד הפעם תחזור לטרור, שנייה, לטרור ולרצח, כי הם גדלו והם יגדלו, ועוד 10 דורות קדימה על סינה עלינו. אנחנו צריכים פה מישהו שיודע לדבר את השפה שלהם. ומי יודע לדבר את השפה שלהם? ערבים, מוסלמים. פשוט פחות קיצוניים, ויש כאלה בעולם, איחוד האמירויות, ירדן, מצרים.
אבל זה עיקר, יקירתי, okay? יקירתי. בואי נגיד דבר כזה.
אוקיי.
Okay. את חיה באספמיה, בסדר? בואי נעשה סדר. אף אחד לא רוצה את העזתים, אני...
מאיזה נקודה אתה מניע? שאם מעצמות גדולות, אם קטר... אפילו קטר.
קטר זה סיפור אחר שתכף ניגע בו.
אוקיי.
קטר זה סיפור אחר שהקדשנו לו פרק חלק שלם בפודקאסט הזה, אבל תכף ניגע בו, תראי. אף אחד לא רוצה את העזתים, אני עוד פעם חוזר. תני לי לסיים.
אוקיי.
אני מסכים איתך בדבר אחד. אנחנו לא צריכים לשלוט שם מבחינה יומיומית. אנחנו צריכים לשלוט שם צבאית. מה צריך לעשות עם עזה? יש לי פתרון שלא אני הבאתי אותו. זה אדון דוקטור מרדכי קדר מאוניברסיטת בר אילן, שאמר לי ברעיון לפלטפורמה אחרת, שהוא צריך להיות כמו אמירויות נפרדות כמו ביהודה ושומרון, עם מנהיגות מקומית, מקומית של האמירויות האלה, שיטפלו באמירות הזאת. כמו שיש לך ביהודה ושומרון, יש לך שליטה צבאית מלאה שלנו, ראי את האירוע שהיה בג'נין לפני יומיים, עם חיסול גדוד ג'נין, מוחמד בדים, אני לא טועה כך קוראים לו, האחיין של זכריאס בדי, עם מחשימו וזכרו. יש לנו שליטה צבאית מלאה, אבל אנחנו לא שולטים יום יום. ויש שם אמירויות שאחראיות על החיים בג'נין ובכל רחבי יהודה ושומרון. אותו דבר אני רוצה לראות בעזה.
זה לא נכון, יש לך אבל רשות ששולטת בסופו של דבר, והיא מקבלת הרשות... את הכספים והיא מחלקת אותם.
לא, 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 לא.
כן, נכון.
את עושה סלט כי אני אגיד לך משהו.
איזה אמירויות אתה רואה ביהודה ושומרון? לנ... זה לא נכון. הם תחת רשות אחת שהיא מספקת להם.
הרשות לא שולטת בג'נין, יקרתי.
חוץ מג'נין,
אבו מאזן לא רוצה להגיע לשם.
חוץ מג'נין, שזה נקודתי, שהיא נהפכה להיות חמאסניקית.
אבו מאזן לא שולט בשום מקום, חוץ מהמוקטעה הקטנה שלו ברמאללה. יש לו שם את המנגנונים שלו, שהוא לא יודע איך...
אז עוד יותר גרוע מה שאתה אומר, אתה יודע למה? כי אז אם לא יהיה שליט מספיק חזק, הם קמים עלינו. מה נראה לך, ג'נין? הם קמים... למה הגדוד הזה קם? כי אין שם שליטה.
בגלל זה...
זאת הבעיה. דווקא הדבר הזה יכול לבוא ולעשות לנו יותר גרוע.
לא מסכים איתך. לא מסכים איתך.
אבל הנה דוגמה. כמו שאתה אומר, הוא לא שולט. הם מחולקים לאמירויות, והנה, קמים לך גדודים
ג'נין,
שלא קשורים, ומחליטים לנקום בך.
ג'נין היא בשליטה ביטחונית שלך.
ועדיין, ג'נין, היא מוציאה לך שם טילים. אתה ג'נין, ראית? אתה ראית את הטילים שהיא זורקת לכיוון ישראל?
עובדה,
שליטה.
עובדה.
זה לא עובד ככה, צריך פה להיות גורם חיצוני. שאיתנו במערכה ושולט עליהם, ומדבר תראי, את השפה שלהם.
זה בסדר.
האסלאם הוא עם שצריך, עם דיקטטורי, הוא עם קיצוני, הוא עם שצריך שיהיה לו איזשהו שליט. אתה לא שם לב את... זה לא עם דמוקרטי. הם לא מאמינים בדמוקרטיה. אז צריך להכתיב להם דברים.
הם לא מאמינים בחיי אדם, בוא נתחיל מזה. אבל אני אגיד לך יותר מזה. החלום הזה... של מנהיג חזק ערבי שישלוט שמה, זה חלום יפה. אבל בפועל זה...
אבל
זה...
אתה לא מבין שאם החמאס מרוסק, ואם אנחנו מרסקים גם את הג'יאד, זה לא רק את החמאס אנחנו צריכים פה לרסק, אנחנו צריכים פה לרסק מסכים. את כל, כל הכינים אוקיי. האלה של הטרור אוקיי. שם, לא משנה מה השם אוקיי. שלהם עכשיו.
אוקיי.
ואז יש לך, נשארת עם תושבים.
אוקיי.
שאתה לא נותן לתושבים את האופציה לקום.
גם התושבים.
אבל אתה לא תיתן להם את האופציה להתארגן, כי מחקת להם את כל הארגונים.
אני לא בטוח, אני לא בטוח שירדן, היא לא מעודדת טרור.
לא חייב את ירדן.
אני לא בטוח שטורקיה לא מעודדת טרור. אני לא בטוח שמצרים... לא מעודדת טרור. היה שם פיגוע בתחילת המלחמה על ידי שוטר מצרי שעשה שם פיגוע. אף אחד לא דיבר על זה, אבל נרצחו שם שני ישראלים.
ערב הסעודית, שיש לנו את הנורמליזציה.
עדיין אין לה.
איחוד האמירויות, זה לא משנה, זה נקפא כי 1, 2, 3, 4.
הוקפא, דרך אגב לא נקפא.
אוקיי, הוקפא.
אבל בסדר. תראי. פתרון לעזה, לא אני...
לא, כי אתה אומר, אני לא בטוח, אני לא בטוח. זה לא נכון, כי יש מדינות מסביב, שעובדה, שכן אפשר, שהן בוא... כן חושבות רציונלי, וכן חושבות בהיגיון אחר, בשונה מהאסלאם שבכולות, לבוא ולקחת את האחריות הזאת.
קודם כל אני אזכיר.
לדוגמה.
כן.
כמו שארצות הברית די אחראית עלינו, אם נהיה כנים.
דף נגיע ללחץ הבינלאומי.
זה לא רק לחץ בינלאומי, אחראית עלינו.
נכון.
היא מביאה לנו את הכסף.
מסכים איתך. אבל אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד
אם לך. אם הם ירצו חיים נורמליים ושיקום, צריך.
ונעבור לנושא הבא.
שתחליט להם.
אני אגיד לך.
כמו שארצות הברית מחליטה לנו להיכנס או לא, אותו דבר. ותאמין לי, זה מאוד בקלות יכול לקרות. פשוט מי ששולט עליהם כרגע.
פתרון לעזה. בוא נעשה ככה.
אוקיי.
ונעבור לנושא הבא. כיף להתווכח איתך, אבל יש לנו עוד נושאים לדבר עליהם הפרק הזה. פתרון לעזה צריך לבוא רק אחרי מיטוט חמאס. פתרון לעזה, לא, אני, לא קרן ולא עידן, הם אלה, תודה לאל, שזה מקבל החלטה.
הכל בסדר, אנחנו מעלים פה רעיונות, ומעלים פה דברים, ואני לא עכשיו אומרת, בוא, אני פותרת, זה לא נכון מה שאתה אומר. סך הכל פה מעלים דעות.
אני לא אמרתי.
עכשיו אתה אמרת.
שאת פותרת. אני לא אמרתי שאת פותרת, ולא אמרתי שאני פותר. אמרתי שזה נושא מורכב, טוב שדיברנו עליו, טוב שהתווכחנו עליו, ובסוף, אתם, גם הצופים שלנו וגם המאזינים שלנו רואים שאנחנו מתווכחים, אבל בסוף מסכימים. שהדבר היחידי שצריך לעשות כרגע זה לחסל את החמאס, לחסל את הג'יהאד, לחסל את כל מי שמהווה איום על מדינת ישראל, לחסל גם את העזתים, הסו קול בלתי מעורבים, שראינו רק את הסיפור של החטוף רון קורבוי, קרבוי, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, שסיפר לקרובים שלו בבית החולים שהוא הצליח לברוח מהם ולסתר שם שלושהים לבד, ואז בלתי מעורבים עזתים יקרים במרכאות הסגירו אותו חזרה לחמאס. אז כל מי שמהווה איום על מדינת ישראל מהצד העזתי וגם מהצד הספוני צריך להיות מחוסל. מה יהיה הפתרון לעזה? אמרתי את דעתי, אבל שוב, אנחנו יכולים פה, וטוב שאנחנו עושים את זה, מעלים השערות ודעות וויכוחים, בסוף נצטרך לקבל את ההחלטה, זה ראש ממשלה עם כוחות הביטחון, ואני די סומך על ראש ממשלה בעניין הזה, שהוא יקבל את ההחלטה.
אולי על ראש הממשלה אני די סומכת, אבל אגיד לך את האמת, על כוחות הביטחון שלנו מהשביעי לאוקטובר, אני בכלל לא סומכת.
תראי.
באמת לך עם כל הכבוד, זה מסכים. לא הגיוני, לא הגיוני שמדינת ישראל יודעת במשך שנה שלמה שהם מתאמנים לנו מתחת לא לאף.
אני לא יודע אם היא יודעת.
הבי-בי-סי עכשיו הוציא.
טוב, בוא נדבר שנייה על הבי-בי-סי. בסדר? לא תכננו לדבר על זה, אבל הילד נקודה ואני רותח על זה. הבי-בי-סי זה ערוץ תעמולה של החמאס. בסדר? הבי-בי-סי מתעב את מדינת ישראל. הבי-בי-סי הוא זה שפרסם שאנחנו תקפנו את בית החולים בעזה, כשהתברר שזה שיגור כושל של הג'יהאד, והוא התנצל רק אחרי לחץ עזוי שהפעילו עליו. אז הבי-בי-סי, עם כל הכבוד, הוא ערוץ תקשורת, שהוא הכי קרוב לאל-ג'זירה.
אז רגע, אבל התחקיר שהם העלו, אז אתה אומר, הוא לא נכון? שלא ידענו שהם מתאמנים פה שנה?
אני לא
יודע. אתה יודע שהם רצו לעשות, ניר דבורי אפילו בא ודיבר על זה בערוץ 12, שהם רצו כבר בליל הסדר לעשות את זה, ואז חמאס...
אני לא יודע.
לא יודע? אתה לא קורא?
אני לא יודע.
אתה לא קורא?
אני קורא.
אז מה עכשיו לא יודע?
בדיוק כמוך, אבל אני אגיד דבר כזה. סביר להניח שהם לא עשו זה מתחת לאף. ברור שנכשלנו. ברור שכשלנו.
אתה באמת מאמין שמדינת ישראל לא ידע על מה שהולך לקרות?
אני?
שלא היה לה מודיעין? אנחנו מסכלים פיגועים בברזיל, במדינות זרות שאנחנו אפילו לא מכירים. את עזה אנחנו, העיר הכי צפופה עליה שאנחנו סוגרים עליה מכל פינה. אתה באמת מאמין שמדינת ישראל לא ידע? אני בשוק, עידן. זה אני בשוק. אני לא תארתי לעצמי שאני...
קודם כל...
שאני אבין איכשהו ממך את הדבר הזה.
אני לא מאמין שישראל לא ידע. שוב, אני אגיד לך, אני לא מאמין שישראל לא ידע. אני מאמין שההפגנות גם נתנו להם דלק, כל ההפגנות שהיו פה בתשעה חודשים האחרונים, וגם הפעולות הבזויות של הממשלה, שבהם הם הסתכלו רק על הרפורמה המשפטית ותו לא, ועשו את המדון הזה על מדינת ישראל. כן נתנה להם דלק, ברור לי שהם התאמנו לנו מתחת לאף, ברור לי שמדינת ישראל ידעה באיזושהי צורה של מה שהולך לקרות. אני מקווה שראש ממשלה וגופי הביטחון לא עצמו את העיניים כי הם לא רצו שנדע משהו. אני מקווה, אני לא יודע. ולכן אני לא רוצה להגיד בהקלטה דברים שאני לא יודע, ואז אתם יודעים, ואז יכולים לצאת עלינו. לא שאני מפחד שיצאו עלינו, כן, אבל אני עדיין רוצה להיות נאמן למה שאני יודע ומה אני לא יודע. אבל ראש אמן, אהרון חליבה, שאלוואי ולא הייתי צריך לבקר אותו, אבל אני אבקר אותו. מי שאומר שזה לא מלחמת קיום על מדינת ישראל, לא יודע עם כל הכבוד על מה הוא מדבר, ולא מעניין אותי אם הוא ראש אמן. בסדר? זאת מלחמת קיום. זאת מלחמת העצמאות השנייה של מדינת ישראל.
בזה אני מסכימה.
ואת זה צריך להבין. ואם לא יבינו את זה, ואם אנחנו לא נחזור ללחימה בשבת הקרובה, אחרי שנמצא את כל העניין של החטופים, אז כנראה שלא הבנו כלום. סליחה, וראינו את הפיגוע האחרון שהיה היום בירושלים, דרך אגב, שתי פיגועים ביום.
נכון, היה גם בבקעת הירדן.
כן. אם אנחנו לא מבינים שזאת מלחמת קיום, אז נכשלנו. ואני יכול להגיד לך שאולי אני ואת, וכל העם בישראל, מבין שזו מלחמת קיום, וככה צריך להתייחס אליה. וכל מי שחושב שאנחנו לא יכולים לא לחזור ללחימה, לא אני ולא את, אבל אני מניח שבשוליים הקיצונים יש כאלה, אז לאותם אנשים אני אומר, תחשבו. כי בסוף, אחרי מה שהיה פה בשבעה באוקטובר וזאת שואה, אי אפשר להשאיר את המצב כמו שהוא. בואו נדבר פוליטיקה קצת.
על מה? על מה שקורה בליכוד? על כל ה...
קרבות.
ציוצים שאני רואה למיניהם, סטייל ניר ברקת, שפתאום אני נגד התקציב, שבכלל הוא מביא תוכנית תקציבית אחרת. קצת מנסה לעשות פה סיבוב די פוליטי.
תראי, לגבי ליכוד, אני מסכים. אני חושב שהמפלגה הזאת טועה. אני חושב שיריות בתוך הנגמש של שרים וחברי כנסת כאלה ואחרים, הם לא דבר נכון, אבל יחד עם זאת צריך להגיד. הליכוד לא תהיה מפלגת השלטון אחרי הבחירות הבאות.
אני ממש לא מסכימה איתך. ואם ייכנס שם שחקן חדש?
אני אגיד ככה.
לדוגמה, אם יוסי כהן עכשיו נמצא בראש הליכוד, אתה לא מצביע ליכוד?
אני לא מצביע ליכוד.
עם יוסי כהן, האנשים שם התחלפו.
אני לא מצביע ליכוד עם יוסי כהן בראשות הליכוד, מהסיבה מאוד פשוטה. הוא חלק מהקונספציה שהובילה אותנו לשואת השבעה באוקטובר.
אז זה כולם. זה לא רק הוא, אז זה כולם, אם אתה אומר דבר כזה, ואף אחד לא רשאי לכל, אז את כולם, 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 כולם מבוטלים, כולל אם ירצו לחזור השחקנים, נפתלי בנט ואיילת שקד הם מבוטלים, כולל יאיר לפיד שהוא היה בחצי שנה האחרונה,
יאיר לפיד מבחינתי
ראש הממשלה, לא משנה, כולל בני גנץ, אל תשכח, הוא היה גם,
מסכים,
שר הביטחון,
נכון, מסכים.
אז יש פה המון, זה לא משהו שנבנה בשנה האחרונה, זה משהו יותר גדול.
תראי,
זה מדיניות מסוימת שהלכה בעשור האחרון, נקרא לזה כך.
אני לא רוצה לגעת מה יהיה בבחירות ועוד, כי אני חושב שבאמת המפה...
כן, אבל אתה לא מצביע ליכוד, למה? כי מה?
אני לא יודע מה אני לא מצביע ליכוד. שאלת אותי על אופן נקודתי של מנהיג, עם יוסי כהן, אני לא רואה אותו.
סתם הבאתי דוגמה, זה לא ספציפית יוסי כהן, כי לי יש תחושה שהוא הולך להיכנס למשחק הפוליטי, לא יודעת אם בליכוד או מפלגה אחרת.
שאלת אותי לגבי יוסי כהן, עניתי.
לא, הבאתי דוגמה, לא שאלתי לגבי. שאלת
אותי עם יוסי כהן.
אז לא יוסי כהן, XYZ, מנהיגים אחרים.
אם הליכוד יעבור פירוק והרכבה, כמו שאני ואת...
יש פריימריז, מן הסתם, שהוא עבור פירוק והרכבה.
שהוא צריך לעבור, אז אני אשאר. אבל אני יכול להגיד לך דבר כזה. אני מאוד מוכזר בממשלה הזאת. אני לא מאמין לכל הסרטונים של ראש ממשלה, שאנחנו נחזור ללחימה.
בזה אני מאמינה לו. בזה אני מאמינה לו, כי הוא יודע שאת הבייס הימין שלו הוא יפסיד, והוא יודע שכל הימין יצא להפגנות.
הוא יפסיד גם כמה.
אם הוא לא מחזיר את הלחימה, אנחנו כולנו יוצאים. כולנו, אין פוצל של ספק. אין פוצל של ספק.
מסכים איתך לגמרי. אבל אני חושב שהוא איבד כבר את הבייס הימני שלו, זו דעתי, ואת רואה...
אני חושבת שאתה ממהר להסיק מסקנות לפני שעוד בכלל קמה ועדת חקירה ממלכתית, עם כל הכבוד.
תקום ועדת חקירה.
שתקום, שתציג, ואחר כך.
אני רואה סקרים
פשוט. קשה מאוד, כאילו כל המדינה מאשימה אותו, כל המדינה מאשימה אותו, אבל זה לא הוא. זה גם הוא, כן, סליחה, זה גם הוא.
לא, תראי.
זה גם הוא, אבל יחד עם עוד המון אנשים...
אני מסכים איתך.
שהם במערכת הביטחון מאוד בכירים.
אני מסכים איתך.
וכל האש עליו. למה? כי בגלל זה ביבי, ולא בגלל משהו אחר.
לא.
כן, כן.
את יכולה...
זה רק בגלל שזה ביבי, כל האש עליו.
לא.
אני פעם אחת לא שמעתי טענה לשום דבר שהיה לפני. לאף אחד לא שמעתי לשום גורם... ביטחוני כזה או אחר, איפה שמעת? איפה שמעת שטענות? איפה?
אני אמרתי בתקשורת,
עידן, אתה אחד, אני מדברת על מודעה כללית.
אני אמרתי בתקשורת שיש לי טענות לא רק לראש ממשלה, אלא לכולם, בכולם צריכים ללכת הבית.
אבל זה, אבל לא הרוב אומר ככה. אני לא שמעתי שאומרים הרמטכ"ל צריך להתפטר, אני לא שמעתי שאומרים שרונן בר צריך להתפטר, אני לא שמעתי, את מי אני שומעת? לא, תסתכל על המציאות, אל תסתכל על עידן, תסתכל מה הולך בטוויטר, למי אומרים להתפטר? לבנימין נתניהו, לא לאף אחד אחר. שאומרים, תלכו הביתה, אומרים לליכוד. לא אומרים למערכת הביטחון, לא אומרים למוסד ולא אומרים לשב"כ. אז יאללה, חלס עם הצביעות הזאת, כי זה משהו שאני הכי שונאת. לעשות פוליטיקה על פוליטיקה ולא להגיד את האמת בפנים. זה או שכולם הולכים הביתה.
אני אומר את כל האמת בפנים, ואני יכול להגיד לך דבר כזה. כולם ביום שאחרי המלחמה... צריכים ללכת הביתה, ללא יוצא מן הכלל.
מסכימה איתך.
כולל הרמטכ"ל ארצי הלוי.
מסכימה איתך, אבל כולל... זה לא מה שמוצג היום ברשת.
אני...
זה לא מה שמוצג בתקשורת.
אבל תפקידנו בפודקאסט הזה, שללא חשבון, לבוא ולהגיד את הדברים האלה,
גם, אומרת,
גם אם הם לא נחמדים לשמיע.
אני אומרת, זה לא נחמד ולא נעים, אבל זה האמת.
וכולם צריכים ללכת הביתה, אבל... כמו שאני לא רוצה שביבי נתניהו ילך הביתה עכשיו, כמו יאיר לפיד שרוצה שהוא ילך עכשיו, הוא חי באיזה פנטזיה שראש ממשלה צריך ללכת עכשיו, ראש ממשלה צריך לסיים את המערכה הזאת, כמו שהרמטכ"ל צריך לסיים את המערכה הזאת, כמו שהשב"כ צריך לסיים את המערכה הזאת, ואז בבושת פנים ללכת הביתה, כי אני לא אאמין יותר למערכת ביטחון, שבראשה עומד הרצי הלוי.
גם אני לא.
אני לא אמין.
לא רונן בר, לא הרצי הלוי.
אני לא אמין לרונן בר, אני לא אמין לדדי ברנע, אני לא מאמין לארון חליבה, אבל כל זה קורה ביום, בשש, אחרי המלחמה.
זה ברור לכולנו. אף אחד לא חושב שצריך להתפטר בתפקיד, למרות שבתקשורת כן דורשים, וכן מדברים על זה שמבקשים שבהתפטר עכשיו, וזה לא, נכון?
עוד פעם, השאלה
היא... הוא מנהל את המערכה, יש לו את הניסיון הכי טוב כרגע, והוא צריך לסיים איתה.
קודם כל אני מסכים. את לא רוצה לדבר ערוצים, אבל יש ערוצים... ספציפיים, שלא נזכיר אותם פה.
אני מדברת גם ברשת, תסתכל בטוויטר, תסתכל בפייסבוק, תסתכל בטלגרם,
קודם כל,
בקבוצות שקמות, איזה בעצם דף הכי ממומן עכשיו, מבחינה כספית בפייסבוק.
אני אגיד לך משהו אחר. בסדר, ונעבור לנושא הבא, כי יש לנו עוד נושא לדבר עליו, והוא לא פחות חשוב. כל מי שהופך את נושא החטופים לפוליטי, ואין לו מדבר על משפחות. קמפיין רונן צור, שהופך את הנושא הזה לפוליטי, הוא זה שמוביל את קמפיין הדחת נתניהו במהלך מלחמה.
אני אגיד לך מה הבעיה פה של הימים. אני חייבת להגיד
רק
משהו.
רק אני אסיים שתי מילים. מי שהופך את זה לפוליטי, אותי הוא לא מעניין. כי אני יודע שהדבר היחידי שאני צריך לעשות עכשיו, לתת גיבוי לממשלה שלי, לתת גיבוי למשפחות, ולתת גיבוי למערכות הביטחון. מי שהופך את זה לפוליטי, הוא הופך כל דבר לפוליטי.
אני אגיד לך מה הבעיה, של הימין, שאיך שזה קרה, כולם נסגרו במחילות שלהם, סגרו את הדלתות, ולא יצאו לשטח. אם... מפלגת הליכוד, או איש ימין אחר, היה לוקח את כל נושא החטופים, ולוקח את זה לידיו, הדבר הזה לא היה קורה. הבעיה היא שלפעמים קורה...
איזה דבר לא היה קורה?
כל הקמפיין הזה של רונן צור, כלפי הממשלה, כלפי הדרישה.
את חמודה מדי, כי רונן צור...
הוא בא לקח את זה על אחריותו. למה? כי הימין באו והתחבו חברי כנסת.
לא נכון.
שבוע שלם לא דיברו, זה לא נכון. שבוע שלם לא דיברו כולם, לא בתקשורת, לא בשום מקום, פשוט נסגרו באיזה מחילה. אני לא יודעת מה הסרט שלהם היה באותו רגע. ולא קמו ועשו את הדבר הנכון. ללכת למשפחות החטופים, להקים את המטה בעצמה, לעזור למפונים. זה לא נראה, רק עכשיו אנשים מתעוררים והולכים לבקר את המפונים, אל תגיד לי לא, אני רואה את זה בשטח, רק עכשיו, ברוך השם שלפחות עכשיו הם באים וקמים והולכים לבקר, והולכים ומדברים, הציבור לא אכפת לו כבר ימין ושמאל, הציבור דורש הנהגה, שהם יגיעו, שנייה, תן לי לסיים, ואז אני ארשה לך, הציבור דורש הנהגה, אוקיי? הוא דורש שההנהגה תהיה איתו, וחבל מאוד שהם נזכרו מאוחר יותר. וזה מה שאני חושבת. ובגלל שאנשים נזכרים מאוחר יותר, ולא לוקחים את ההזדמנויות לידיים שלהם באותו רגע, ופועלים למען שינוי מציאות, אחר כך אנחנו ידפקו לנו בדלת ויגידו לנו החוצה.
אני אגיד לך...
זה מה שיש לי להגיד.
ברשותך, וברשות המאזינים והצופים, תראו, אני מסכים איתך שהליכוד והימין עשו פה טעות. מסכים איתך. הימין הוא במקום של התקרבנות תמידית, ואני לא יכול לסבול את זה. ואני חושב שבזה אני ואת מסכימים. אבל הקמפיין של שנאת נתניהו ושנאת הממשלה לא התחיל היום. הוא התחיל מאז עוד טרם קמה ממשלת הימין. ראינו את ראש הממשלה יאיר לפיד בזמנו, מפגין בגשר עזריאלי עם דגל לבד, כשעוד לא היה ברור לאיזה תיקים, למי הולכים התיקים. אז הקמפיין הזה של נגד נתניהו היה קורה בלי קשר.
אבל עכשיו מרגיש כאילו בשטח, בגלל האירוע החמור שקרה, שכאילו... אם מסתכלים ומשווים בין האירועים השונים, האירוע הזה זה האירוע הכי חמור שקרה בתולדות מדינת ישראל.
נכון.
והאירוע הזה, מי שנמצא בראש, ואי אפשר להתווכח על זה, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. נכון. אז זה לא משנה אם זה היה רפורמה, ופה אין חילוקי דעות. פה כולם מסכימים שהאירוע הזה
הוא אחראי גם, דרך אגב. הוא אחראי, הראשי למה שקרה. זה שיש עוד אחראים, זה נכון. אבל כמי ששולט במדינה, הוא אחראי גם לטוב וגם לרוע הנורא שקורה פה. עכשיו, אני נגד כל המסיבות העיתונאים האלה שהוא וגלנט וגן סוסים.
למה? דווקא להפך, הציבור דורש תשובות. עד שהם עשו את המסיבת עיתונאים הזאת, יצאו לי האשן מהאוזניים, זה לא נכון. הציבור מגיע לו תשובות. ואיך הם יעשו את התשובות באמצעות מסיבת עיתונאים? זה לא נכון, להפך. אני מאוד כעסתי שהוא לא דיבר. מאוד מאוד כעסתי שהוא לא דיבר, זה לא נכון. אז אני חייבת להגיד משהו. מאוד כעסתי שהוא לא דיבר. ועד שהוא דיבר, כל הכבוד לו שידבר כל יום. כל יום שמונה בערב שייכנס וייתן תשובות לעם. זה לא נכון, מה שאתה אומר.
בסדר.
העם צריך תשובות.
קודם כל, אנחנו לא מקבלים תשובות.
זה לא נכון. זה לא נכון. וואי, עידן, זה לא נכון. יש דברים... זאת
דעתי, אבל...
קודם כל, אתה לא יכול לקבל תשובה על כל דבר. יש דברים שאין מה לעשות. הם צריכים פה להישמר אצלם.
אנחנו לא... קרן, אנחנו לא זה אבי עזבני, ואני לא רון קופמן. בסדר? אני אגיד ככה, קט פייט, אבל אני אצאי משפט. אני אגיד ככה, זה שאנחנו דורשים תשובות, אני מסכים. גם אני כאזרח מדינת ישראל מבקש לדעת תשובות. הבעיה היא שכל מי שמגיע, רוב מי שמגיע למסיבות עיתונאים האלה, שואל אותו שאלות פוליטיות. ואז מאשר תשובות על מה שבאמת צריך לדעת אליו תשובות.
עידן, הכל פוליטי. אין שום דבר שלא פוליטי. אתה חי באוטופיה,
אני לא חי...
הכל פוליטיקה.
קרן, אני לא חי באוטופיה.
אין שאלה שלא יכולה להיות לא פוליטית.
אני לא חי באוטופיה, אבל כשדפנה ליאל שואלת את ראש הממשלה בנימין נתניהו, מה אתה אומר על הסקרים? בעת מסיבת עיתונאים, שקשור על מלחמה.
כן, זה אתה צודק, זה שאלה לא מתאימה ולא במקום ולא זה.
זה בדיוק הבעיה.
אבל אם שואלים אותו על עסקה, על החטופים, על מה זה, על המשך, זה בסדר, זה הכי פוליטי שיש, אבל זה בסדר.
אני אגיד לך משהו לגבי עסקת החטופים. אנחנו חוזרים לנושא הראשון, אבל הצופים יסלחו לנו, ככה זו דינמיקה של דיון ופודקאסט. עסקת החטופים יצאה לדרך בעיקוף של יום. למה? כי מדינת ישראל מיערה להודיע במסיבת עיתונאים חגיגית וחגיגת, עוד שנייה היה חסר רק זמר וקלידן והכל היה קורה, שהעסקה סגורה. עכשיו מה הסתבר? שמנגנון ההחלפה, אני משתמש ב... טרמינולוגיה תקשורתית, למרות שאני לא אוהב את זה, כי זה לא החלפת טיטולים. זה חיים של אנשים, ולא צריך לקרוא לזה מנגנון החלפה. אבל אני אשתמש בטרמינולוגיה של התקשורת. ברגע שמנגנון החלפה לא סוכם, משמע אין עסקה. אז אני לא מבין את הריצה הפסיכית הזאת למיקרופוניזציה כל הזמן. להגיד לתקשורת שזה מה שקורה, להגיד לציבור שאומר, אני לא רוצה לדעת.
אתה יודע מה אני חושבת?
עד אשר, רגע, אני אסיים את המשפט. עד אשר יש לי רשימות של חטופים, ודאית רשימות. אני לא רוצה לדעת מי, אבל אני רוצה לדעת שהכל סגור, ואז תחגגו ותודיעו.
אבל אני אגיד לך מה אני חושבת. סינואר... הוא לא בן אדם טיפש, הוא בן אדם יותר חכם אפילו מבנימין נתניהו. עכשיו אני אסביר לך גם למה.
את צודקת, אבל...
הוא מכיר את כל הפוליטיקה.
הוא היה מנוי לעיתון הארץ.
נכון, הוא היה מנוי לעיתון הארץ, הוא יושב פה וראה חדשות, הוא יודע עברית רעותה. אתה יודע מה? הוא חושב מהלך אחד קדימה. הוא... אני לא יודעת אם הוא כל כך רוצה שבנימין נתניהו גם יישאר שם כראש ממשלה. אז מה הוא עושה? שנייה, תן לי דקה לסיים.
לא מעניין אותי מה הוא רוצה, כי זה יהיה יום הולדת האחרון שלו.
בעזרת השם, אמן. עוד משהו, לפני שנמשיך. משהו ראה פה, ראה פה מהלך. הם יצאו, אמר, אני יעקב, אני גרום פה לעוד כרבעם. עוד זה, הוא אוהב אותנו, שאנחנו קרועים, שאנחנו כועסים. יו, הוא יצא, יו, זה, הוא אמר פה, יש פה עסקה. אתה לא מבין שהוא רואה את זה כהזדמנות לפרק אותנו, כי אתה יודע מתי אנחנו מתפרקים?
הוא רואה...
שאנחנו... אתה יודע מתי אנחנו מתפרקים? שאנחנו כועסים, שאנחנו סונים, אנחנו... שאנחנו לא יכולים לראות אחד את השני.
אנחנו...
אז זה מחזק את האויב. נכון. ברגע שאנחנו ככה, ואנחנו נתמוך ביחד, וסבבה, ונדע איך להכיל את כל הדברים האלה ביחד, אז הם לא ינצחו אותנו.
אנחנו מתקרבים לסיום הפרק.
אין בעיה, בוא...
אבל מילה ללחץ הבינלאומי, תראו. בלינקן נמצא פה. ביידן אמר אתמול שאנחנו צריכים להימנע מעקירת עזתים יקרים מבתיהם. אז עם כל הכבוד, אני רוצה להגיד דבר כזה. אנחנו צריכים את האמריקאים, אנחנו לא יכולים בלעדיהם. עובדתי. בלי האמריקאים היה לנו פה מלחמה גם עם החות'ים וחיזבאללה. זה מסכימה או לא?
אני חייבת להגיד משהו לגבי זה.
רגע, אז אני רק אסיים ואני אתן לך את הקורד הסיום. אמריקאים, אנחנו צריכים אותם, אני לא מזלזל בהם לרגע. אבל יחד עם זאת צריך להבין שברגע שבלינקן משתתף קבוע בקבינט המלחמה, ברגע שבלינקן אומר ש... או ביידן אומר שאנחנו צריכים לעקור עזתים חפים מפשע סו-קולט, להימנע מהכירה ולשקול סוגיות הומניטריות. אני מודאג מזה, כי אני חושב שעם כל הכבוד לאמריקאים, אנחנו לא בובות. אז אני לא אגיד לממשלה איך לנהל את האירוע הזה, כי הם יודעים הרבה יותר טוב ממני, לא יודע לגבייך, תכף נשמע אותך. אבל אני אגיד שצריך לנהל את האירוע הזה בשום שכל.
אז אני אגיד משהו. קודם כל, אני מאוד מעריכה את העזרה של האמריקאים.
גם אני.
ואין ספק שהרבה הרבה הרבה בזכותם, הם עוזרים לנו פה צבאית וביטחונית, ובחוסן סוג של איזשהו אבא חורג או אבא מלמעלה שדואג. אבל, יחד עם זאת, הם לא תושבי המקום, הם לא תושבי ישראל.
זה שנייה, בדיוק מה שאמרת.
שנייה, אתה, תן לי סיים. הם לא תושבי המקום, הם לא תושבי ישראל. הם לא חווים את מה שאני ושאר אזרחינו חווים. הם לא יודעים יותר טוב מאיתנו מה נכון למדינת ישראל. אנחנו יודעים מה נכון למדינת ישראל. אנחנו
מסכים,
חיים פה.
מסכים.
אנחנו יודעים מה
מסכים.
זה ביטחון. הם לא חווים פיגועים כל יום שני וחמישי.
מסכים.
הם לא חווים
מסכים
טבח. הם לא
לגמרי.
חוו חטיפת ילדים וסקנים.
מסכים איתך
הם
לגמרי.
לא חוו את זה. אז אני לא חושבת שיש להם זכות להתערב לנו ברמה של מה שנכון לנו לביטחון האישי. הם לא חיים פה.
בעולם,
וזה אני אסכם. הם יכולים אולי לבוא ולדרוש דברים שהם ריאליים, אוקיי? אבל להגיד לנו, לא להיכנס לדרום הרצועה, או להגיד לנו,
מסכים.
לצאת, או, הם לא יכול, אין להם את הזכות הזאת. כי החיים שלי פה, הם לא שם, שלהם שם. שיחיו פה דקה, שיחיו פה. אני רוצה לראות אותם
נכון,
אומרים בדיוק את מה שהם אומרים.
ולכן, אני מסכים איתך, אין לנו ויכוח. ולכן אמרתי שוב, שאנחנו צריכים לנהל את האירוע הזה בשום שכל, לא לסזל באמריקאים, כי בלי האמריקאים אנחנו לא יכולים, אבל לא להתנהג כמדינה שנשלטת על ידי האמריקאים. אנחנו לא יכולים לאפשר לנו את זה, כי כמו שאת אמרת, הם לא חיים פה, הם לא חיים בתוך הג'ונגל הזה, והם לא אלה שיוכלו להגדיר מה יקרה ואיך יקרה. הם כן יוכלו, וזה אני סומך על ממשלת ישראל שתנהל את זה, שנהל את הקונפליקט הזה, את הסוגיה המורכבת הזאת, כי קל לשבת פה באולפן החם והיפה של חיים אלקובי באקו הפקות, באולפני אקו, ולתת עצות לנתניהו ולקבין
הזה. אנחנו לא באים לתת עצות, אנחנו באים פה להעלות דברים לשיח הציבורי, וכל בן אדם צריך לחשוב ולפתח דעה אישית משלו.
נכון.
זה לא עצות, אנחנו פה לא יועצים. אנחנו פה מדברים על הבעיות וחושבים יחד איך אפשר להטיב למדינת ישראל.
אז אני אומר כך.
ואין דרך אחת.
כל אחד.
יכול להיות אלפי דרכים מדי.
הממשלה צריכה לטפל באירוע הזה.
נכון.
הממשלה איזו שצריכה לטפל בזה, וכך אנחנו איזה. אני רוצה להודות לקרן.
אני רוצה גם להודות לך. אני אוהבת אותך.
אני אוהב אותך. רבנו, התווכחנו.
אני חושבת שרבנו, אנחנו מתווכחים.
דרך אגב.
זה בסדר.
דרך אגב, צופים יקרים, אני חושב שבפודקאסטים לא מתווכחים, אז עדיף לא לעשות פודקאסט. אני חושב שזה הקסם, ואנחנו ניהלנו פה ויכוח תרבותי. אני רוצה להודות לחיים אלקובי היקר ואולפני אקו הפקות, שהם הבית החדש שלנו לפודקאסט הזה. אני רוצה להודות לכם, צופים ומאזינים יקרים, שבחרתם לצפות ב עידן וקרן בלי חשבון. אנחנו היינו כאן, נתראה בפרק הבא.
תודה רבה.
ערב טוב לכולם.